טוב, חברים יקרים, שלום לכולם. אנחנו בשיעור השלישי של שער הביטחון, הכותרת הכללית שלוות הנפש. מזכיר כמו תמיד את המסגרת הכללית. בתוך הספר חובות הלבבות יש פרק שנקרא שער הביטחון, שעוסק כשמו כן הוא איך מגיעים לביטחון בקדוש ברוך הוא, ובתרגום לשפה מודרנית איך כיום בתוך כל העולם הלכאורה הלא יציב והסוער שאנחנו חיים בתוכו, איך אדם יכול להגיע לשלוות נפש. ואני מדגיש כל פעם, אנחנו פה לא עכשיו בשיעור מיינדפולנס, אני יודע, ניו אייג', זה להגיע לאיזו רגיעה עם מדיטציה פנימית, לא זה הכוונה. אנחנו מדברים פה על ביטחון בקדוש ברוך הוא, זה שלא יהיה טעות אף פעם. הדרך היחידה להגיע לשלוות נפש במשמעות הנצחית שלה, לא רק עכשיו באיזה רגע שאדם מצליח טיפה להרגיע את המחשבות התורדניות, אלא להיות מחובר לדבר שהוא יישאר תמיד, לא משנה מה קורה פה מסביבנו, זה מה שאנחנו מכנים אלוקים. בסדר? לא להתבייש להגיד את המילים הללו. וככה מה שראינו עד כה, אני שוב מזכיר, בהקדמה, מה שנקרא, זאת אומרת, עכשיו זה השיעור השלישי, אבל אנחנו ראינו דבר ראשון בהקדמה, שההקדמה היא, הסביר רבנו בחיי, שכל דבר אחר שאנחנו ננסה למצוא בו איזושהי יציבות וביטחון, הוא יתערר. כל דבר בעולם הזה יש לו תפוגה, גם דברים שהם כביכול תרגולי קואוצ'ינג נפשיים וכולי, גם הם יש להם את המגבלות שלהם. אני מזכיר, שוב, המשל שהוא הביא זה היה אלכימאי, כן? אז דמות פנטזיונרית של ימי הביניים, שאדם שיכול להפוך מתכת לזהב, זאת אומרת, אדם שכביכול הגיע למקסום כל היכולות של העולם הזה, וגם הוא מסביר רבנו בחיי, יש לו את המגבלות שלו ואת החרדות שלו ואת הבעיות שלו, אז זה היה בהקדמה. ואז התחלנו את פרק א', שפרק א' זה אולי הלב של שער הביטחון, שאמר רבנו בחיי את מהות הביטחון. מהות הביטחון הוא שמנוחת נפש הבוטח, שאנחנו נמצאים במנוחת נפש בקדוש ברוך הוא, שאנחנו בוטחים שיהיה ליבו סמוך על מי שבטח עליו, שאנחנו סומכים על מי הקדוש ברוך הוא שהוא מקור ביטחוננו, מה? שיעשה הטוב והנכון לו בעניין אשר יפתח עליו. זה המשפט המפתח, או כמו שתרגמנו אותו בשפה אולי יותר מודרנית, איפה שאני נמצא בחיים, אני בוטח בקדוש הוא שכאן אני צריך להיות. אנחנו, מה שנקרא, לשם אנחנו חותרים בכל הפרק הזה ששר ביטחון, שאדם בכל רגע נתון בחייו, וכמובן המדד יהיה בעיקר ברגעים שהמציאות קורסת מול עינינו, כן? ברגעים שהכל טוב ונחמד, אז קל להרגיש את זה. אבל גם ברגעים שהם לא כאלה, בכל רגע נתון בחייו, אדם אמור להאמין שמה שהוא עכשיו קורה בחייו, זה מה שטוב וראוי לו, זה מה שבדיוק הוא צריך להיות בו. הסברנו שכל המחשבות שאנחנו מהבוקר עד הערב נמצאים בהם, וכל החיים, אם הייתי נולד להורים אחרים, ומה הייתי חי במקום אחר, ואם לפני 4 שנים הייתי מחליט את ההחלטה הזו, ולמה אין לי פרצוף אחר, ולמה אין לי גוף אחר, ולמה אני לא חי בתקופה אחרת וכו', כל הדברים הללו הם מחלישים אותם. בסדר? החלק מה... אנחנו מנסים גם כל פרק לתת פה גם מה שנקרא כלים קטן פרקטיים לאיך להפנים את זה בנפש. אז אולי בפרק א', לא הדגשנו את זה מספיק בשיעור, אז אני עכשיו מדגיש. הפרקטיקה מהפרק הזה זה פשוט שאדם, דבר ראשון, סור מרע. שאדם ינסה כמיטב יכולתו לא לחשוב מחשבות מהסוג הזה. להפסיק להסתכל כל הזמן ברשתות החברתיות ולראות אנשים שנמצאים בהיילייט של חייהם. וזה, ואתה עכשיו באופן טבעי כל הזמן פוזה לעולמות שהם לא העולם שלך. להפסיק לעצור מחשבות, יש גם דבר כזה, שליטה במחשבות הזרות. אדם רואה שהמחשבות שלו מתפזרות שוב לדמיונות של מה היה אם וכולי, אז לחשוב מחשבה אחרת. יש דבר כזה, כמו שאדם צריך לעצור מחשבות לא צנועות, אדם צריך גם לחשוב מחשבות שלוקחות אותו למחוזות דמיון שהם לא שלו. אגב, זה הרבה פעמים ביחד, מחשבות לא צנועות, זה גם חלק מהחוסר שליטה וחוסר המרוצות מאיפה שבן אדם נמצא, אז הוא עכשיו גולש לו לכל מיני מקומות שנותנים לו אשליה של איזה חיים במקום אחר. זה כל ההתמכרויות וכל הבריחה מהמקום שבו אני נמצא, אז זה היה סור מרע. יעשה טוב, זה ליצור איזה סוג של אידיאליזציה. אני לא מתבייש להגיד את המילה הזו. אנחנו משתמשים במילה אידיאליזציה כמשהו שלילי כזה, שבן אדם הוא עושה דברים, הוא משקר את עצמו כדי להרגיש טוב עם עצמו. לא, אני מדבר עכשיו אחרי שבן אדם הוא הגיע לרגע נתון מסוים בחייו שהוא לא יכול לשנות יותר. שהוא כל עוד בן אדם יכול לשנות, הוא כמובן נאבק ומנסה ו... אבל יש גם רגע נתון בחיים שזהו, כמו שאמרנו, הדוגמה הקלאסית זה שוב, בן אדם נולד להורים מסוימים, גמרנו, זה לא לבחירתך, קדוש, כן, יש דברים שהם בחירתנו, אז אתה שואל את עצמך, עשיתי מספיק, לא עשיתי מספיק, תכף ניגע גם בזה, דיברנו על זה, אבל אני אזכיר גם את זה, אבל אני אומר, חלק מרחב גדול מהחיים שלנו הוא לא בבחירה שלנו, בסדר, ואגב, זה לא רק בדברים שנולדנו אליהם, גם לפעמים, אדם, לא יודע, הוא... הוא החליט החלטה שלפני 4 שנים אי אפשר היה להחליט אחרת. כאילו, היום הוא חכם גדול, למה עשיתי, למה עשיתי, למה עשיתי. לפני 4 שנים, זה היו הנתונים מול העיניים שלי. התייעצתי עם כל המומחים בתחום, וכולם אמרו לי, תעשה את הניתוח הזה. נו, אם הייתי יודע שיהיה פה פתאום סיבוך לא צפוי וזה. ברגע שאדם, הוא עשה את מה שהוא עשה, והוא עכשיו, כאמור, הגיע למקום שהוא לא רוצה להיות, והוא פתאום רואה פה את הכישלון. עכשיו, אמרנו, סור מרע, דבר ראשון, לא לדמיין מה היה אם. ודבר שני, עשה טוב, בוא תנסה להבין איך מה שקרה לך, זה בדיוק מה שהיה צריך להיות. זה משהו שדורש סוג של חשיבה בוגרת, שהרבה פעמים לוקח שנים בשביל לקבל את הפרספקטיבה. בסדר, זה שלא התחתנת איתה, זה סופו של דבר נכון, הביא לך עכשיו כמה שנים של קושי ושל כאב ושל משברים, אבל סופו של דבר זה יצר לך את המסלול הנפשי, וזה שבסוף הקמת את הבית שהוא באמת מתאים לך. ואני אומר, זה יכול להתגלגל מדברים אחרים, אפילו שזה שהתגרשנו, בסדר, בדיעבד הלך והתברר, שוב, בדיעבד, לא לכתחילה, שזה גם המסלול שיצמיח כל אחד ואחת מאיתנו למה שאנחנו צריכים להגיע. מה שאמרתי, מי שזוכה רואה את זה ברגע נתון, מי שפחות זוכה ייקח לו יותר שנים בשביל להבין את זה, ולפעמים, כמו שגם ציינו גם את זה, לא רואים את זה בעולם הזה, אבל רואים את זה בעולם הבא. יש גם דברים כאלה, החיים לא מתחילים ונגמרים בסך השנים שאנחנו חיים פה, ובן אדם צריך לאמן את השריר המחשבה והלב שלו, לסמוח במה שיש לו אחרי שהוא כאמור עשה כמיטב יכולתו. ועכשיו אני אוסיף גם עוד דבר שדיברנו על זה בעריכות בשיעור שעבר, בסדר, מה קורה אם בן אדם מגיע למסקנה שהמקום הלא טוב שהוא נמצא בו בחיים, זה בגלל שהוא עשה משהו לא בסדר, בסדר, הזהירו אותו, אבל הוא לא שמע לעזרות, הוא היה פחדן, היה תאפתן, ובחר החלטות, היה צררה מה שנקרא, ועכשיו הוא נמצא במקום שבר. אז עכשיו עושים תשובה, יש דבר כזה שנקרא תשובה, חרטה, עזיבת החטא, וידוי קבלה לעתיד, ואחרי שבן אדם עשה תשובה, זה הפסקה שקראנו באורות התשובה, ממליץ לכולם ללמוד אותה, אמרנו, אורות התשובה, פרק ט"ז, פסקה א'1, כדאי מאוד להכיר את הפסקה הזאת, זו פסקה שמסביר שם הרב קוק, שברגע שאדם עשה תשובה, תשובה מלאה, הוא כביכול, מה שנקרא, חזר בזמן לנקודת ההתחלה, שעכשיו המקום שהוא נמצא בו, כאן לכתחילה, הקדוש ברוך הוא מצמיח אותו. שוב, לפני שעשינו תשובה, חטאנו, אבינו, פשענו. לא, היינו בחירה חופשית לבחור בטוב, לא בחרנו בטוב, מה שנקרא, אכלנו אותה, ואנחנו משלמים על זה מחיר. בסדר? זה התשובה. אבל אחרי שעשינו תשובה, עכשיו, גם אם נשארנו עם צלקות בעולם הזה מהחטא שעשינו, טוב, בן אדם נשאר עכשיו עם כיסא גלגלים כל החיים בגלל התאונה שהתרחשה באשמתו. אז לפני התאונה הוודאה הוא היה צריך לשבת ולעבוד, וגם אחרי שהתברר שהתאונה באשמתו, לעשות תשובה ולשלם ובית משפט הכל. אבל אחרי שכל האבק של התשובה שקע, ועכשיו בן אדם מוצא את עצמו עם כיסא גלגלים, עכשיו צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא, מששת ימי בראשית, כן, זה כל שאלת הידיעה והבחירה, מששת ימי בראשית, הקדוש ברוך הוא ידע שיהיה לו בשלב הזה בחיים כיסא גלגלים, לכתחילה כדי שזה יצמיח אותו, לאן שזה צריך להצמיח. שוב, זה דברים שאומרים, הם לא מסתדרים לנו ברצף הרציונלי של החשיבה שלנו, אבל עובדה שהמציאות ככה עובדת. דוגמה, אז הבאנו דוגמאות שאפשר לראות במהלך ההיסטוריה. השואה, נכון? מכתחילה, ודאי שלא רצינו, זה לא היה צריך להיות שואה, ועם ישראל היה צריך לעלות לארץ. טוב, הייתה עכשיו שואה, עשינו תשובה שעלתה מחיר עצום,
ובדיעבד עכשיו, מפה הקדוש הוא הצמיח את מדינת ישראל. אז מה אמרנו, בדברים גדולים, בוא נגיד, קל לנו יותר רגשית, כי אנחנו פחות חווים את זה באופן אישי. בדברים שזה אישי, זה יותר קשה לאדם. אבל ככה סיימנו פעם שעברה, מישהו בוגר מבחינת ההסתכלות שלו על החיים, הוא רואה את זה. הוא רואה את זה, גם אם לא תמיד בכל משהו פרטי, אבל בגדול הוא רואה איך שמסלול החיים שלו, עם כל הנפילות וכל הפיתולים, בסופו של דבר יש פה איזה סוג של עלייה, ככה אומרים חז"ל, תלמידי חכמים, ככל שמזקינים דעתם מתיישבת עליהם. ככל שהם זקנים זה זה שקנה חוכמה, ככל שהם הולכים ומתבגרים מכל המובנים, דעתם מתיישבת. הם שמים לב שהם ישובים בדיוק במקום שהם צריכים להיות. המאה הארצות, אומרים חז"ל, ככל שמזקינים, דעתן מתפשת עליהם. שוב, מטפשים זה להיות שחל. שחל, סמ"ך למד, זה מהמילה תסכול. ככל שאדם הוא לא מחובר לכיוון הזה, שיש אלוהים והמציאות הולכת לכיוון מסוים, והתחושת החיים שלו שהכל פה מתפרק והכל הפקר, ככל שהשנים עוברות והוא ממשיך לחטוף את הכפות מהחיים, ואין אדם שלא חוטף כפות מהחיים, הוא הולך ומתחפר בתסכול הזה. למה זה קרה? ולמה זה קרה? והחיים שלי זה כישלון אחד גדול, ואי אפשר כבר להשיב את הזמן, וגם כשאני הייתי צעיר, היה לי חלומות, ועכשיו אני יודע ששום דבר לא שווה, ואני הופך להיות ציניקן, מריר, והולך להפגין בקפלן. זה פחות או יותר מה שנקרא הסטריפ הנפשי, שאליו צועדים אנשים ללא אמונה באלוהים. אז אנא ממכם, אל תהיו לי כאלה. בסדר? שלא ימצא אתכם בגיל 70 מפגינים בקפלן. בסדר, אל תדאגו. כשתגיעו לגיל 70, כבר לא יהיה הפגנות שם. לענייננו, עכשיו אנחנו מתחילים את פרק ב', זה השיעור שלישי, אבל פרק ב' בשער הביטחון, שכאן רבנו בחיי מביא שבע סיבות שהכותרת של הפרק זה, למה, שבע סיבות למה יש לנו לפתוח באלוהים. זאת אומרת, עד עכשיו אמרנו את הרציונל, צריך לפתוח באלוהים, אתה יודע איך אלוהים וכל. שבע סיבות, למה שאני אעשה את זה? כן, קראתי לזה בכותרת של השיעור, איך, מה זה, משהו כזה, איך מתגברים על החרדה בנפש. זאת אומרת, כשאדם פרק א' אמרנו צריך להתגבר על החרדה, צריך להתגבר על התסכול, על הפחד, שאני לא במקום הנכון וזה. אבל מה הסיבות שעבורם אני עושה את זה, זה נלמד בפרק ב', זה עוד לא ממש, נקרא לזה, הפרקטיקה הנפשית, זה יותר בפרקים הבאים. אבל יש איזה שבע תובנות, נקרא לזה כך, מדוע האדם הוא צריך להיות בעמדה של ביטחון ושלוות נפש, שהוא בוטח בקדוש ברוך הוא. אז הפרק בנוי שהוא מביא שבע סיבות, בהתחלה הוא מביא את כל השבע סיבות, ואחרי שאומר את השבע סיבות, הוא מביא פסוקים שמראים שאצל הקדוש ברוך הוא יש את הדברים האלה. כן, שבע סיבות למה אני צריך לפתוח במישהו מסוים, ואז הוא מביא פסוקים. אבל פה בשיעור אני אקרא את הסיבה ומיד יביא את הפסוק. בסדר? כדי שלא לבלבל פה את הסדר. אז בואו נתחיל. החסיבות אשר בהן ייתכן הביטחון מהבוטח על הברואים, אין שבע. יש שבע סיבות. מדוע יש לנו כברואים ביטחון בקדוש ברוך הוא. אחת מהן, שימו לב, הרחמים, החמלה והאהבה. כי האדם שהוא יודע בחברו שהוא מרחם וחומל עליו, יפתח בו ותנוח נפשו עליו על מה שיתריכו בענייניו. ואז כן, זה המודל הכללי, שאם יש לך איזה מישהו, איזה דמות פה בעולם הזה, שאתה יודע שהוא מרחם עליך וכולי, אז באופן טבעי אתה בוטח בו, ואז הוא מביא פסוק, מחילה, מביא פסוק, שהבורא מרחם על בריאותיו, כמו שכתוב, רחום וחנון השם, אני לא אחוס על נינווה, העיר הגדולה וכולי. בואו נבין את הנקודה הזו. מה הכוונה שאנחנו, הקדוש הוא מרחם עלינו, ולכן אנחנו בוטחים. הרבה פעמים אנשים, דיברנו על זה בקשרים ושיעורים אחרים, אבל זו נקודה שחשוב לחדד אותה. הנושא הזה שקדוש הוא מרחם, זה משהו כמושהו obvious. נכון, אנחנו אומרים את זה כל היום בתפילות, אבינו אב הרחמן, הרחם עלינו. זה מה, בחודש אלול, זה חודש הרחמים והסליחות, אב הרחמים, קיצור, רחום וחנון, חתנו לפניך, אנחנו כל הזמן מדברים, עכשיו, איך בדרך כלל אנשים מבינים את המשמעות של המילה רחמים? חכמים זה סוג של ויתור. זאת אומרת, אנחנו באים לקדוש ברוך הוא, תקשיב, אנחנו לא עומדים בסטנדרט, אז בבקשה, בבקשה, תרחם עליהם, תוותר לנו. טוב, אז כמו שכולם יודעים, יש משפט של חז"ל שאומרים, כל הקדוש, כל האומר הקדוש הוא ותרנו, יוותרו מאב. כאילו, יחתכו את המאיים שלו. במילים אחרות, אין מרחמים בדין. הרצון שהקדוש ברוך הוא ירחם במשמעות שיוותר, זה בקשה אבסורדית, זה בקשה ילדותית. אדם עשה מעשה רע. כאילו, אדם, מה שנקרא, שינה משהו לרעה במציאות. איך אתה רוצה שיוותרו לך? זה כמו שאדם יהיה דוגמה, שאני תמיד אומר, לבקש הקדוש ברוך הוא שירחם עלינו, זה כמו להתפלל למורה למתמטיקה. בבקשה, 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 תרחם עליי ששתיים ועוד שתיים יהיה שווה חמש. שתיים ועוד שתיים שווה ארבע. שוב, הרת סוגריים, כאשר אנשים לא מבינים את זה, אז הם גם מתחילים עם התרבות שנקראת פוליטלי קורקט. הוא אומר לך, לא, בעצם שתיים ועוד שתיים שווה חמש, אתה פשוט לא, זה גם חלק מהעולם המטורלל שלא מבין שיש אלוהים ושיש אמת ושקר בעולם. אז אם זה שקר, זה שקר, ואם זה אמת, זה אמת, ואתה לא יכול פה להגניש. אבל אני רק חוזר, אז מה כן הכוונה במילה רחמים? כשאנחנו מפעילים לקדוש ברוך הוא שירחם, אומר פה רבנו חיי, שזה נותן לנו את הביטחון, רחמים זה מהמילה רחם. רחם, מה זה רחם? זה האיבר, ההולדה, שבו העובר, כן, שבו העובר הולך וצומח עד שהוא נולד. מה ההגדר? עובר שהוא צריך לצאת בסוף לאוויר העולם. תביני, אי אפשר לוותר לעובר שלא יצא לאוויר העולם. אבל אם הוא יצא לאוויר העולם שהוא עוד לא מוכן, שזה עוד בחודשים הראשונים, הוא יהיה נפל. כן, יהיה פה נפילה. כי הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו. הוא עוטף את העובר ברחמים, במילים אחרות, בסבלנות. תחליפו את המילה רחמנות במילה סבלנות. תחליפו את המילה לרחם במילה תן לנו קרדיט. זאת אומרת, אנחנו נחזיר לך את החוף, אנחנו נמלא פה את החוף. אבל בתהליכים ארוכים עד שנצליח להיות באמת לעמוד מול המציאות. זה הבקשה, הקדוש ברוך הוא לרחם. אנחנו 9 חודשים עטופים ברחמים. כן, 10 ביהדות זה מספר שמבטא שלמות. 9 חודשים זה השנייה לפני השלמות, יוצא העובר, ועכשיו, כאמור, הוא יכול לעמוד במציאות. אז אם אני מתרגם את זה שוב לשפה מודרנית, איך אדם יפתח ביטחון בקדוש ברוך הוא? אומר רבנו חיי, דבר ראשון, תשים לב, שאם אתה מתעזר בסבלנות, אתה רואה איך הקדוש ברוך הוא מנהל את חייך בצורה טובה. דיברנו כל. אדם שאין לו רחמים, שהוא לא מבין שקדוש ברוך הוא רחמים, הוא אומר, עכשיו רע לי. נקודה. מעניין את הסבתא שלי, מה יהיה, מה, עכשיו רע לי. טוב, אדם כזה באמת, הוא מלא בחוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא. זה בדיוק הנקודה. אדם שאין לו את הפרספקטיבה, אין לו את האורך רוח, השם, השם, אל ערך אפיים, רב חסד ואמת, זה משהו מאוד מרכזי באמונה, אין? של האריכות אפיים, מעריך אפו לרעים ולטובים. יש כאן איזה אדם שאין לו את זה. הוא אומר, טוב, עכשיו רע לי. עכשיו, בגלל תבין רע לי, אז הוא באמת נכנס עכשיו לסחרור הזה. טוב, רע לי, ומכיוון שאי אפשר לחיות עם זה שרע לי, אז אין אלוהים, כן? וממילא אני עכשיו כולי מתפרק, כי אין לי למה לחכות. אם אדם מבין, יש לו מושרש אצלו בחייו, שיש כיוון למציאות הזו, המציאות הוא לא הפקר, בוא תסתכל, ואם אתה צריך, אז בוא תלמד, דיברנו על זה, בוא למשל תלמד היסטוריה, תראה. איך בתהליכים ארוכים של אלפי שנות היסטוריה, ואם אתה עוד יותר רציני, בוא תראה איך בתהליכים ביולוגיים ופיזיקליים של מיליוני שנות קוסמוס, מיליארדר, איך המציאות היא הולכת ומתקדמת לאן שצריך. אז מכאן תשליך שגם אם עכשיו כואב, יש שכר לפעולתך, ושבו בנים לגבולם. טוב, אתה אומר, לא מעניין אותי, עכשיו כואב לי. טוב, מסכנים הילדים שלך, מה אני אגיד לך? אדם שגם לא מעניין אותו כלום, רק כואב לו עכשיו, הוא גם לא יביא ילדים לעולם. נכון, ילדים עכשיו, בטווח הקצר, זה זה מאמץ, זה לשלם כסף, זה... למה בכל זאת אנחנו רואים שכל בן אדם נורמלי מביא ילדים לעולם? למה אמא מוכנה 9 חודשים לסבול ברחם את העובר שלה? כי לכל אדם יש בלב שלו אמונה באלוהים, שהחיים הם לא רק מה שקורה כאן ועכשיו. אנחנו לא רק ברגע נקודתי, אנחנו בתהליך תקווה. מזה מגיעה המילה תקווה. קו. יש איזה קו שמנחה את החיים שלנו. קווה אל השם, חזק ויאמץ ליבך וקווה אל השם. זה נקודה ראשונה אומר רבנו מחיי. איך אתה תתגבר על החרדה? דבר ראשון, תבין שיש תהליכים בעולם. לומדים את זה. זה מתחיל כמו כל דבר. מתחיל בשכל, וככל שלומדים ומבינים את זה יותר ורואים את זה יותר, זה לאט לאט מופנם גם ברגש. זה מור. יש דבר כזה, שאדם נמצא בשיא הכאב של חייו, והוא, כן, דוגמה שכבר הבאנו בשיעור, רבי עקיבא, נכון, כתוב שהוא סורקים את בשרו במסרקות של ברזל, נכון? כל התלמידים שלו, איך אתה יכול לסבול את הרגע הכואב הזה? אומר רבי עקיבא, כל ימי ציפיתי מתי יבוא מקרא זה לידי והקיימנה בכל נפשך, אפילו נוטלת נפשך. רבי עקיבא, זה כמובן רמה שאנחנו לא נמצאים שם, רבי עקיבא מסוגל לסבול ייסורי תופת, כי הוא מחובר בכל לבבו וכל נפשו אל אלוהים, אל זה שיש כיוון ושיש כיוון במציאות. אז אנחנו לא רבי עקיבא, אבל בתוך הרצף הגדול הזה, אדם צריך להתקרב לרבי עקיבא, ולהיות עם חוסן נפשי ולספוג כאבים, ולהמשיך לפתוח באשר, זאת אומרת, להמשיך להיות עם שלוות נפש, כי הוא מבין שהקדוש הוא מרחם עליו, שיש פה תהליך. אז זה נקודה אחת. השנית, הוא אומר רבנו מחיי, מסיבה שנייה, למה אנחנו בוטחים בקדוש, אנחנו מתגברים על החרדות, על הכל, שיהיה יודע בו, עם אהבתו, כן, שהקדוש הוא אוהב אותנו, שאיננו מתעלם ממנו, ולא מתעצל בחפצו, אבל הוא יודע בו שהוא משתדל, הוא מסכים לעשותו, כי לא יתברר לו ממנו כל זה, לא יהיה ביטחוני עליו שלם, מפני שיודע התעלמותו ורפיונו בחפצו, אבל כאשר יתקבצו לבוטח ממי שבטח בו שתי מידות אלה, גודל רחמיו עליו ורוב השגחתו על ענייניו, יפתח בו מבלי ספק, וזה נאמר על הבורא, כמו שכתוב, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אני אסביר את הרבנו חייב, הוא כותב פה דברים פשוטים, זו המילה הנכונה, דברים... קיצור, בייסיק. רק שהוא כותב את זה בשפה שלפני 1,000 שנים, אז אנחנו ככה קשנו להכיר. אני אגיד את זה בשפה פשוטה. אומר רבנו בחיי, הדבר אלוהים הוא מרחם. זאת אומרת, אלוקים, אתה רואה שההשגחה האלוקית מובילה את המציאות בתהליכים ארוכים. אז זה כבר נתן לך איזה סוג של נשימה. נקודה שנייה, אומר, הקדוש ברוך הוא לא מתעייף. תמיד, כאשר אתה... סומך על משהו בעולם הזה, אמרנו, הבן אדם, יש כאן עכשיו איזה מישהו שאתה סומך עליו שהוא יפרנס אותך כלכלית וזה. טוב, אתה יודע, הבן אדם, אל תפתחו בנדיבים שאין לו תשואה, אני יודע, יום אחד הבן אדם הזה יתעייף מהסיפור, הוא לא... כאן, קדוש ברוך הוא, ההשגחה האלוקית זה משהו שהוא לא בקנה מידה אנושי, זה משהו שהוא נצחי, יש פה איזו יציבות נצחית. זאת אומרת, אם, שוב, אני מנסה לתרגם את זה להמשגה, לעולם הנפשי שלנו, כמו שאתה רואה שיש תהליכים ארוכים, תסתכל שעוד דבר. יש פה תהליכים מאוד מאוד יציבים. בסדר? גם בהסתרה שבתוך הסתרה, בוודאי שם נמצא השם דבר. תבינו את ההבדל. הנקודה הראשונה הייתה שעכשיו כואב, אבל אתה יודע שכזה שהוא מרחם, יש איזה כיוון שבסוף הרחמים האלה יולידו את מה שצריך. הנקודה השנייה זה יותר מזה. גם בזמן ההסתרה, גם בתוך הכאב, אתה כבר עכשיו מזהה את היציבות של ההנהגה האלוהית. שהקדוש ברוך הוא לא, כאילו, לא היית פה עכשיו איזו תקופה, כי אני אומר, אסתר פנים. אז כאילו, אסתר פנים היה זה רגע שאלוהים הלך לישון, כאילו, השאיר את העולם ל... לא. גם בזמן אסתר פנים, בוודאי שם נמצא השם ידבח. איך מרגישים את זה? למשל, שבן אדם יכול לראות שגם הוא בתוך התופת, גם בתוך השואה, יש מיסי הצלה קטנים. שוב, זה לא התהליך הגדול. התהליך הגדול, יש פה שעת הסתר פנים וחורבן וכו'. אבל גם בתוך ההסתר פנים, שים לב, יש גם נקודות טוב בתוך החושך. זה בא שוב לחזק לבן אדם את הביטחון. זה הסיבה, תשימו לב שהרבה פעמים שיש אסון גדול, אנחנו עכשיו נמצאים אחרי שנתיים, אחרי האסון הגדול, שהיה אז בשמחת תורה, תראו שעוד פעם, אחרי שהאבק מתפזר, יותר ויותר שומעים אנשים, שגם באותו יום, באותו זה, היה להם את הצלם. עכשיו, שלא בואו, זה לא התמונה השלמה. הרבה סיפורים אנחנו לא שומעים על הצלה, כי האנשים האלה מתו, והם לא, אלה שנהרגו לא מספרים סיפורי הצלה. נכון, ברמה האישית, כמו שאמרתי, יש איזה צד שהאדם, הוא באופן אישי לא רואה בעולם הזה את היציב. אבל אנחנו עכשיו מדברים על בן אדם שכן חי בעולם הזה. תשים לב שיש פה תהליכים ארוכים של השגחה אלוקית, וגם בתוך רגע נתון אתה יכול לחפש, נכון, זה יהיה קשה, אבל אתה תמצא את נקודות היציבות האלוהית שהקדוש הוא לא יתעייף גם פה. הקדוש הוא שומר עליך גם פה. בסדר? זה דבר שדורש עוד יותר יכולת, קיצור, יכולת זיהוי אמונית. כן, נכון, עכשיו קשה ועכשיו כואב הזה, ויחד בזה תראה איך שבדיוק היינו במקום הזה ולא במקום הזה, וזה שעכשיו רק נפצענו ולא נהרגנו, זה גם חלק מזה שהקדוש הוא השגיח עלינו ברגעים האלה. אז זה נקודה שנייה. כלומר, גם לא חייבים ללכת לכיוונים דרמטיים של שואה ושביעי באוקטובר. אפשר גם ללכת, שוב, לאדם בזמן עבודה, עכשיו פיתרו אותו, נכון, אז דבר שהוא הוא בוטח בקדוש ברוך הוא, שהוא יודע שיש קביעות, ובאמת, גם השנייה הזו שפותרנו, יש גם דברים שהרווחנו מזה. כבר עכשיו אני יכול להגיד לך, כי הבוס הזה הוא היה פשוט אפשר לעבוד איתו, וזה גרם לי לכל בוקר להגיע לעבודה לתסכולים ולמתח וסטרט, וכבר עכשיו, עם זה שאני לא יודע מה יהיה באמת עם המשכורת שלי לחודש הבא, אבל כבר עכשיו יש לי איזה נקודת הקלה, שהקדוש הוא נמצא איתי גם פה. בסדר? מקווה שזה מובן הנקודה השנייה. הנקודה השלישית, שיהיה חזק, לא ינוצח באשר הוא חפץ, ולא ימנעה ומונע מעשות בקשת הבוטח. כן, הקדוש ברוך הוא, אף אחד לא יפריע לו לעשות את מה שהוא חושב שצריך לעשות. כי אם יהיה חלש, אם אתה בוטח על בן אדם, הוא חלש, אתה אומר, אוקיי, הבן אדם זה מרחם עליי, והבן אדם הזה הוא גם מאוד יציב, ואפשר לסמוך שהוא תמיד יאהב אותי, אבל מה לעשות? הוא מוגבל בכוחות שלו, אז אני לא יכול להיות בטוח בו. אף על פי שהתבר שהוא מרחם, הוא משגיח, אבל מפני מנע הדברים אינו ברוב העניינים. אבל הבורא התברך, הוא, כמו שכתוב, חכם ולא ינוצח. כמו שאומר הנביא איוב, חכם לבב ואמיץ כוח, מי יקשה לה וישלם, כאילו מי פה בא מול הבורא? או לך השם הגדולה, הגבורה, התפארת, הנצח ועוד, או השם, בנביא צפניה, השם אלוהיך בקרבך גיבור יושיע. אז זה הנקודה השלישית. נקודה השלישית, שוב, זה משהו שפשוט צריך לשנות דפוסי חשיבה. אנחנו רגילים כל הזמן ביציבות הנפשית שלנו להסתמך על דברים שהם ארציים, ודברים שהם ארציים, כמו שאמרנו, בני אדם, לא משנה, כלכלה, ביטחון, אז כמו שאמרנו, הדברים האלה הם לא, אתה אומר, אוקיי, אני בטוח שאתם כולכם רוצים את טובתי, בית ההשקעות הזה ששמתי עכשיו את הכסף, אתם רוצים את טובתי ואני סומך עליכם, ואתה קרוב שלי והכל טוב, אבל יכול להיות שיהיה פה דברים שהם לא בשליטתך, נכון? יהיה פה פתאום איזה מפולת כלכלית, ואני אשאר בלי הכסף, אז אני כולי חרד. כאשר אדם בוטח בקדוש ברוך הוא, כאשר אדם מגיע למסקנה שהוא עושה איזה משהו, שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, כן? יכול להיות שההשקעה כספית, יכול להיות להתחתן, הקדוש ברוך הוא כל יכול, הוא לא מנוצח. במילים אחרות, ההשגחה האלוהית היא משהו ששום דבר לא יכול לעמוד מולו. וזה גם נקודה שבאדם חייב להפנים את בחיים שלו. זה לא רק שיש פה איזה תהליכים ארוכים, ולא רק שגם ברגע נתון אתה רואה פה ניצוצות שלו. יש חוקי מציאות, חוקי מציאות אלוהים. חוק נתן ולא יעבור. כשמיים אשר אני בורא, כן חסדי, כן חסדי יהיה איתכם לעולם ועד. אתה רואה שיש חוקי מציאות ביולוגיים, פיזיקליים, אותו דבר יש גם חוקי מוסר נצחיים. כמו שיורד הגשם מהשמיים, כן חסדי לא ימוש ממכם. כמו שיש חוק מציאות שגשם בסוף יורד מהשמיים, גם אם הוא מתעכב וגם תתתה, ככה גם יהיה לרשע רע כרישתו ולצדיק, הצדק ינצח בסוף. הצדק ינצח בסוף. זה משהו שגם פה אני חושב שמאוד עוזר ללמוד על דברים שהיו בהיסטוריה. שוב, לא רק מצד שזה לקח זמן שזה ניצח, אלא לזהות איך שחוקי המוסר, חוקי האמת האלוהים, הם ייצוקים בפלטינה. זה מאוד קשור לאישיות שאדם בונה בעצמו. אתם יודעים, אנשים שאין להם ביטחון בקדוש ברוך הוא, יש להם עקרונות מאוד מאוד גמישים. פעם יש אומר יפה שהבדל בין המאמין ללא מאמין, זה בין פלטינה לפלסטלינה. פלסטלינה, אתה מבין, זה ניידים ונייחים, זה גם חלק פה מהמשלים שאנשים מזהים בכל מיני תופעות חברתיות. אדם שאין אין לו את ההבנה ומלא את התחושה שיש כיוון שהמציאות הולכת אליה, אין לו סבלנות, ובטח שהוא עכשיו ברגע נתון לא רואה שום דבר, אבל יותר מזה, הוא לא מאמין שהאמת תנצח. הוא לא מאמין שיש כאן איזה עיקרון ש, ש, שהוא חקוק בסלע. כן? ואז מילא הוא מאוד שברירי. כאשר אדם הוא מפנים, חוקק בנפשו, שיש האמת, זה המציאות. עכשיו יש לו גם הרבה יותר יכולת לעמוד בזמן, מה שאמרנו, שערות ושינויים. יש לו איזה ציר פלטינה, עמוד שדרה מפלטינה שלו. ואיך בונים את זה בנפש? על ידי זה שהאדם מחנך את עצמו לא לסטות מהאמת האלוהית, גם שהמציאות היא כביכול משדרת אחרת. סתם דוגמה, הבאנו את זה באחד השיעורים. אני מכנה עם משהו שהוא קשור לראייה הלכתית, אבל מזה תבינו מה זה עמדה של עמוד שדרה אמוני. מסופר על הרב משה פיינשטיין, זכר צדיק לברכה. היה מרבני יהדות אמריקה בדור הקודם, שהוא פעם אחת הלך עם התלמידים שלו, בישיבה, אני יודע, ועמד שם מולו תלמיד שהתפלל 18. על פי ההלכה, אסור לעבור בארבע אמות של אדם שמתפלל. בסדר, לכן באמת צריך להתפלל מול הקיר, מי שמעריך בתפילתו, שלא יעקב. אותו תלמיד, לא יודע, התפלל, וזה, וזה, והרב פיינשטיין עמד עם התלמידים שלו, וחיכו שהוא יסיים, יוכל לעבור. טוב, תלמיד יעריך בתפילתו, יעריך, יעריך. ואז בזה שלב, התלמידים שהיו עם הרב פיינשטיין, אמרו לו, הרב, לעבור, כאילו, מה זה? ואז בסופר שהרב פיינשטיין הסתכל עליהם ואמר, איך נעבור? אומר, יש פה קיר. זה משפט מדהים. החוק האלוהי הוא שאסור לעבור בדלת אמות של תפילה. עכשיו, אנחנו, שאין לנו את הראייה של רב פיינשטיין, מה אפשר לעבור? אפשר, הנה, אפשר לעבור. הנה, הדלקתי שבת, הדלקתי אור בשבת. לא קרה כלום, שתמיד אמרו לי שמי שמדליק אור בשבת, יש ברק מהשמיים ש... הנה, אין ברק, סימן שאין אלוהים. חתיכת דבר. לא מבין, אתה לא מבין איך הדברים עובדים, נכון? יש פה קיר, הבנת? וככל שאתה תאמן את הנפש שלך לחיות ככה, אז גם יהיה לך ביטחון בקדוש ברוך הוא, בזמן ששוב העולמות הדמיוניים מסביב יזוזו, לך יהיה קיר מוצק שאתה תעמוד בו. זה הדרך לפתח בנפש את העמדה הזו של ביטחון בקדוש ברוך הוא. יש הלכה, יש משהו שהחלטנו שהוא ברור לנו לחלוטין, שהוא נכון ועקרוני ואמיתי, לא מבטרים. לא מחליקים ולא שום דבר. בסדר? לא להכניס פה עכשיו, לא, אדם צריך גמישות מחשבתית בחיים. יש זמן שעושים גמישות מחשבתית. יש דברים מסוימים שלא. לנו? לא. בסדר? וזה מה שמעצב בבן אדם את החוסן הנפשי, שגם כאשר העולם, אתה מבין, מישהו מושפע מהעולם הפיזי, ועכשיו אני חייב לעבור, אז יאללה, עברתי, ולא נורא העולם הרוחני. אז כאשר העולם הפיזי הזה, שהוא כל כך ממשי מבחינתו, מתמוטט, הוא לא נשאר בלי כלום. אבל מי שכל הזמן אמרנו, הזכרנו את זה שהוא שבר. כל המתרפא מדברי תורה, אין בו כוח למות ביום צרה. מי שהוא רפוי מדברי תורה, מי שאין לו את החודק, אז שיש יום צרה, הוא לא יכול לעמוד. אתה בנית את כל החיים שלך על העולם המוחשי, אז עכשיו שהעולם המוחשי נופל, אין לך לאן ליפול. אבל מי שכל החיים שלו הם עם העמוד פלטין הרוחני הזה, שמה שאמת זה האמת, ואני לא עכשיו משנה שום דבר, אז זה נקרא שהקדוש הוא חזק, וההשגחה האלוהית היא ככה, אתה מבין? היא ככה. ועכשיו שקורה מסביב דברים שנופלים, בסדר, זה דמיון. זה לא משנה את הניקוד הנפשי. עיניים על הכדור, כמו שאוהב לו. עיניים על הכדור. מה אתה עיניים על הכדור? לא להתרגש מרעשי רקע. הרביעית, כן, סיבה הרביעית לביטחון בקדוש הוא להתגבר על חרדה, שיהיה יודע באופני התועלת הבוטח עליו, ולא ימנו מה שהוא טוב לו בנסותו, ונראה מה שיטב בו בעניינו, כי אם לא ידע כל זה, לא תנוח נפש הבוטח עליו. זאת אומרת, אם אתה רוצה לפתוח במישהו, צריך א' שהוא ירחם עליך, ב' שהוא, מה שנקרא, לא מתעייף, ג' שהוא חזק ולא, יש לו יכולת להטיב. דבר רביעי, שהוא יודע יותר טוב ממך מה טוב לך. אתם מבינים? זה התנאי הרביעי שרבנו בחיים מבריג בנפש המעורערת שלנו. אגב, פה משום מה הוא לא מביא פסוק לבורא. אבל בסדר, לא, זה דברים מובנים. שוב, היכולת של אדם להפנים שמה זה הקדוש הוא יודע יותר טוב מאיתנו, שגם כאשר דבר משהו נראה לנו לא טוב, הוא בעצם טוב. בסדר? זה, כמו שאנו, דורש פה יכולת זיהוי, שתראה שככה זה קורה. שככה זה קורה. שכל מה שעושה הקדוש הוא הכל לטובה. לא שהכל טוב עכשיו, הכל לטובה. תגיד, איך אני רואה את זה? מציע כמו קודם, להתחיל להתאמן על זה. למשל, בוא עכשיו ננתח את מבצע, את מלחמת התקומה, מלחמת חרבות ברזל. דבר שנראה בהתחלה איום ונורא, נכון? ובאמת היה בו, צדים איומים ונוראים. ועכשיו בוא תראה איך שזה יצמיח דברים טובים. לא רק ששרדנו את זה, אז כן, בנקודה הראשונה שמענו רחמים, טוב, יש תהליך ארוך, אתה עכשיו קשה, אבל בסוף עברנו את זה. יותר מזה. זה יצמיח בנו דברים שלא היו צומחים אחרת. הקדוש ברוך הוא ידע יותר טוב מאיתנו מה שיקרה פה, מה שיקרה. טוב, מה שאמרתי, עכשיו בבקשה גם לעבוד על זה ברמה האישית. בוא נחשוב שנייה, איך דווקא זה שנולדתי בלי כישרון לתחום הזה, זה שהיה לי כל כך קשה וכל החיים שלי אני מתוסכל, למה אין לי את הכישרון ותתתה. עכשיו אני כבר בגיל 40. אני יכול לספר לכם, יכול לנתח שדווקא זה שלא היה לי את הכישרון הזה, זה בעצם היה הדבר הכי טוב שהייתי צריך. כי זה עכשיו גרם לי להפנות את הדברים לכיוונים אחרים וכו' וכו'. עכשיו, וגם הכל פה שרשרת של אותו רעיון. יש על מי לסמוך. חשבתי לקרוא על השיעור ככה. אפשר לסמוך על אלוהים. הוא יודע מה שהוא עושה. הלאה, חמישי, שיהיה מתייחד בהנהגת הבוטח עליו מתחילת הווייתו, מתחילת הקיום שלו, גידולו, ינקותו ונערותו, בחרותו, וישישותו וזקנתו התכלית עניינו. כן, כמו שכתוב, הלא הוא אביך קונך, הוא אסך ויכונניך, עליך נסמכתי מבטן, ממאי אמי, וכו'. יש בשער, בספר חובת הלבבות, אנחנו לומדים פה את שער הביטחון, אבל יש שם פרק שנקרא שער הבחינה. ששער הבחינה הוא למעשה, הוא מביא את כל מה שאמרנו פה בסעיף A, הוא מפרט בצוסת. הוא אומר, אם אדם יבחן, מבחינה, כאילו, יתבונן בעולם של הקדוש ברוך הוא, הוא יראה שהקדוש ברוך הוא מיום לידתו, עד יום מותו, כל הזמן משגיח עליו. הוא מביא שם כל מיני דברים יפים, שכמובן, מה שיפה כאן זה הנקודה הפנימית, לא רק החידושים המדעיים, זה היום, אנחנו יודעים יותר מרבנו בחיי, אבל הוא מביא שם דבר כזה למשל. אומר רבי מנחם שאחת הסיבות שאדם יכול באמת לראות שהקדוש הוא משגיח לא מגיל קטן, הוא אומר זה שהקדוש הוא יצר את התינוק חמוד. למה הוא אומר? כי בלי זה הוא אומר, ההורים היו קצין בגידולו. הוא אומר, הקדוש הוא יצר תינוקות שיהיו חמודים, כדי שההורים שלהם יוכלו לסבול אותם בגיל קטן. זה משהו יותר, זה דוגמה מקסימה. יש כאן ציון לב, זה התאמה ביולוגית, פסיכולוגית, רוחנית, נפשית, שתשים לב, הקדוש ברוך הוא שתקרא דואג לך. גם שאתה תינוק, ברא לך חמידות, כדי שיהיה אפשר לגדל אותך בדבר הזה. זה כמובן ברמה האישית, הוא מביא דוגמה נוספת, למשל הוא אומר, שגם תראה הקדוש ברוך הוא דואג בכל שלב בחיים. הוא אומר, תשים לב, הוא אומר שמחצבים בטבע, ככל שהם נדרשים יותר לבן אדם, ככה הם גם יותר נפוצים. אוויר, נכון, נמצא בלי הגבלה. מים, שצריך פחות מאוויר, אבל עדיין מאוד נצרך, זה יחסית נגיש. אוכל, נמצא פחות ממים. הוא אומר, יעלומים, זה משהו שבן אדם לא צריך, זה מותרות, אז זה באמת נדיר. זאת אומרת, אתה רואה שיש איזו קורלציה, יש התאמה בין כל מסלול החיים של המציאות, של האדם, לבין מה שאנחנו צריכים. אז זו הנקודה הנוספת. שים לב, הבורא, שנקרא, מלווה אותך, נכון? אז קדימה. אז עכשיו תסמוך עליו, מה אתה עכשיו חרד וזה, נכון? הגעת עכשיו למצב היום ונורא. קדוש ברוך הוא היה איתך עד עכשיו, הוא יהיה איתך גם לעתיד. זה ככה מדברים על חרדות. בן אדם עכשיו צריך לעבור מעבר דירה. מה יקרה במקום החדש? מה? קדוש ברוך הוא, היה איתך במקום הישן, הוא יהיה איתך גם במקום החדש. זה דברים שאדם חייב לחשוב עליהם ולאמן אותם ולפמפם אותם בתוך השרי האמונה שלו בזמן שהוא נמצא ברגעים מהסוג הזה. אגב, עכשיו נזכר בזה, אפשר לטפח את זה למשל גם במה שדיברנו בסעיף השלישי, שהקדוש הוא חזק, שיש חוקי טבע וכו'. למשל, אימון סנפלינג, אני מאוד ממליץ על זה. יש חוק במציאות, שאם קושרים חבל עם שמיניות במסה מסוימת וכו', הוא לא נקרא. הקדוש הוא יצר, אז עכשיו, נכון, אתה מסתכל אחורה, ויש את הרגע הזה של ה... תעשה. שוב, זה באמת. המציאות היא לא הפקר. בלשונו של המהר"ל מפראג, יש סדר לעולם. לכן המהר"ל אגב מביא את זה כאמירה למה צריך ללמוד למדעי חול. אדם צריך ללמוד מתמטיקה, לדע. יש סדר על העולם. המציאות היא לא הפקר. קדוש ברוך הוא נמצא כל הזמן. יש פה חוקים יציבים שהם מיום לידתך עד יום אותך שהם מלווים אותך. לדע. זה חשיבה אגב מדעית, רציונלית, מאוד מאוד עוזרת ליציבות נפשית, וככל שהם גולשים לעולמות הדמיון והפנטזיה וזה, אז הבן אדם מאבד שליטה, כי אין חוקים, אין יציבות. בחלום הכל יכול להיות, ואז זה הופך להיות ציות. אכן תבינו, גם סרטים, כמה הם מורסים לנו את יכולת הביטחון בקדוש. סרטים מכניסים אותך לעולם דמיוני, הכל יכול להיות שם. אז לכן גם תמיד, תשימו לב בסרטים, בתרבות המערבית, סרטים שמדברים על מה שיהיה בעתיד, זה תמיד סרטים אפוקוליפטיים. תמיד משהו שהולך להיות אסון. שוב, כי הוציאו פה, אתם מבינים, את השטיח מתחת לרגל. אין יציבות, הכל פנטזיה. אז פנטזיה היא מתגלגלת לחרדות, ואז עכשיו בן אדם, בבקשה, תפסיק לראות סרטי אימה, ותפסיק לראות סרטים על סוף העולם, אתה רוצה ללכת לטוס, אל תראה לסרטי אסונות של מטוסים, בסדר? לך תלמד אווירודינמיקה, לך סימולטור. לך לסימולטור, לך תלמד מדע, את זה של הכנפיים, איך זה עובד, תפנים את זה, ככה זה עובד. מטוס לא מתרסק. אבל ראיתי תמונה. לא תמונה. זה ידע. יש חוקי אווירודינמיקה, וזה לא סודר שיש מכם חריגים וכו', בסדר, נגיע גם לזה, בגדול. אז זה סעיף A, סעיף ו. השישית, כן, הדבר השישי שאנחנו יכולים בגללו לסמוך על הקדוש הוא להתגבר על החרדות, שיהיה עניין הבוטח מסור בידו, ולא יוכל אדם להזיקו או להועילו, ולא להיטיב אליו, ולא לדחות נזק מעליו זולתו, כעבד אסור אשור בבית רשות אדוניו, כמו שנאמר, מי זה אמר ותהי, השם לא ציווה, מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, יבש חציר, נבל ציץ, ודבר אלוקנו יקום לעולם, ואכן חציר העם. במילים שלנו, זווית שישית, אתם מבינים שהכל זה אותו דבר פה, זה רק כאילו זוויות שונות של אותו עמדה נפשית. הזווית השישית בעמדת הנפש של שלוות הנפש של ביטחון בקדוש הוא, זה הבלעדיות של הבורא בעולם. כאשר אתה לא מאמין באלוהים, ואתה בונה את הביטחון שלך על איזשהו גורם שהוא לא אלוהים, אז אותו גורם הוא לא נמצא לבד בעולם, נכון? יש לו מתחרים, יש לו, ואז שיש לו מתחרים, אתה יוצר עמדה נפשית כזו של כאילו, אולי המתחרה, אולי הוא ינצח, נכון? שאדם מחליט החלטה. אז נכון, כשאתה מחליט החלטה, ואחרי שהוא מחליט החלטה, הוא, אולי זה לא נכון, אולי נלך לזה, אולי, למה? כי הראש בנוי על זה שאני פה תלוי בכמה גורמים, בסדר? אז בכל גורם אני לא בטוח שריציתי אותו. אבל אם אתה נכנס לראש הזה, ששמע ישראל, השם אלוהינו, השם אחד. כל הכוחות במציאות, כל האלוהים במציאות, הם בסופו של דבר, כל הכיוונים במציאות, הם מובילים לכיוון אחד. הכל בסוף בידי הבורא, כן? הוא מתכלל את הכל. אז ממילא, יש לך שוב את העמדת היציבות הנפשית הזו, לא כל הזמן, אבל אולי הגורם האחר יפריע לי. זה עומק ההבדל בין תפיסת עולם פירודית, מה שנקרא תפיסת עולם אלילית. יש הרבה אלים, יש פולותאיזם, כן? יש הרבה כוחות במציאות, ואז אני כל הזמן קרוע ביניהם, זה יוצר אנשים, שהם כל הזמן רואים חזל, היום יצרו אומר לו כך, היום יצרו אומר לו אחרת. אני כל הזמן לא יכול לסמוך שהאל, שהתאווה, שהכוח, שהזווית חיים הזו, שעכשיו אני מתמקד בה, שהיא באמת תיתן לי את הפול בוק, את התמונה המלאה. אבל כאשר אתה מטפח בנפש, שבתוך כל הגורמים והג'ונגל שאנחנו חיים בתוכו, יש איזה מקור אחד, שהוא ממנו הכל מתחיל, ואליו הכל מתמקד. בראשית ברא אלוהים. יש ראשית לעולם, יש תכלית, יש כיוון. יש השם אחד. זה אגב הסיבה שמכסים עיניים בקריאת שמע. כן, לא להתפזר החוצה, אלא להיזכר שוב באחדות שקיימת בעולם, בבלעדיות שקיימת בעולם לכיוון המוסרי, הערכי, הנצחי, האלוהי, זה מאפשר לבן אדם להיות יציב עם ההחלטות שלו. נכון, יש גורם פה, וניסיתי להתחשב ככל הגורמים, אבל בסופו של דבר, הבורא פה הוא מחליט מה קורה. זה המקור של המשפטים האלה, שמה שלא בן אדם יעשה, בסוף הבורא יחליט. כן, לא במשמעות העלובה הזו, שאני לא עושה כלום, אדם מתכנן מלמטה, והאלוהים צוחק מלמעלה, כל אלה שחושים שאלוהים זה איזה בוס סדיסטי כזה, שנהנה כזה, אתם מתכננים, אני אמפיל לכם את הכל. לא זה הכוונה. אנחנו עשינו כמיטב יכולתנו, הכל, הקדוש ברוך הוא, יש הרבה כוחות במציאות, שאנחנו תפקידנו, חלק מהבחירה החופשית שלנו, לנסות לרצות את כולם, לתכנן פה את זה מכל הזוויות ולחשוב על כל הפרטים ועל כל הדברים. אבל יש לנו כל הזמן איזו מטריה גדולה שעוטפת את החיים שלנו. הבורא אחד, הוא מתייחד בהנהגת הבורא, כאילו, איך הוא אומר את הנושא פה? כעבד האסור אשור בבית ובראשות אדם, כמו שעבד הוא שבוי לחלוטין בידי אדוניו, פה במשמעות החיובית. אני עבדך בין המתך, פיתחת על מוסרי. אנחנו, האדון הבלעדי שלנו זה הבורא. יש גורם אחדותי, שהוא זה שמאחד את כל מרכיבי החיים שלנו. אנחנו שבועים במשמעות החיובית בו. אנחנו נפשי חולת אהבתך. אנחנו לא יכולים לחיות בלי הדבר הזה. אנחנו חולים בלי זה. אז תהיה רגוע. זה יובל אל הכיוון הנכון. והדבר השביעי, שימו לב, שיהיה מי שבטוח עליו בתכלית הנדבות והחסד למי שראוי לו, וגם למי שאינו ראוי לו. תהיה נדיבותו מתמדת וחסדו נמשך, לא יקרת ולא ייפסק, כמו שנאמר, טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו, נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, פותח את ידיך ומשביע לכל הרצון. הנקודה השביעית היא כזו. אחרי כל מה שאמרנו, למה אנחנו יכולים לסמוך על הבורא? מה ייתן לבן אדם את האפשרות להתגבר על חרדות ועל תחושה שמי יודע מה יהיה? אמרנו, א', הקדוש הוא מרחם, תסתכל, יש תהליכים ארוכים. שניים, תשים לב שהקדוש ברוך הוא לא מתעייף, זאת אומרת, גם בנקודות ההסתרה יש לך את הניצוצות אור. הדבר השלישי, שיש לנו פה חוקי טבע, חוקי מוסר אלוקיים שהם חורזים והם חזקים והם לא זזים. הרביעי, שהקדוש ברוך הוא יודע יותר מאיתנו, אתה רואה שבסוף הדברים לא רק שורדים, אלא הם גם בסוף יותר טוב ממה שחשבנו לכתחילה. דבר חמישי, שהקדוש הוא מלווה אותנו מגיל קטן, בסדר, שים לב איך זה בכל רגע נתון בהיסטוריה ובחיים שלך, יש את ההשגחה האלוהית, תינוק חמוד, ויש לך מים כמו שאתה צריך וכולי. השישית, שאמרנו שאתה, שאנחנו נמצאים באיזה בלעדיות של הבורא, שהמציאות כולה היא אחדותית והיא מובלת לכיוון אחד. והדבר השביעי, הנדיבות האלוהית, החסד האלוהי, הוא תמיד גם למי שראוי לו, שזה ראינו עד עכשיו, כן? זה בסוף, הקדוש ברוך הוא מביא לכל אחד את מה שמגיע לו, וגם למי שאינו ראוי לו. יש לנו רשת ביטחון, שגם כאשר בן אדם לא עושה את מה שהוא צריך לעשות, הקדוש ברוך הוא יוביל את זה לטובה. אמן. ואני מוסיף, עם מחיר, עם תג מחיר גדול בדרך, כן? שאף אחד פה לא ייכנס לראש, טוב, אם בסוף בכל מקרה יש לי רשת ביטחון, אז יאללה, בוא נקפוץ בלי, בסנפלינג, בלי ה... בלי הקבל. לא, לא, אתה תשים קבל, ואם לא, אתה תחטוף מכה קשה. רק תדע שאחרי שתחטוף מכה קשה, אתה גם טיפול לאיזה רשת ביטחון שהקדוש ברוך הוא יצמיח משם. זה נותן לבן אדם איזה סוג של מנוחה. אני אומר את זה במשפטים לפעמים לאנשים שגם נמצאים באיזו החלטה שדורשת מהם המון חרדה. למשל זוג, יצא לכמה פעמים, זוגות שקיבלו, מה שנקרא, רגליים קרות, ממש בערב החופה. אז אמרתי להם איזה משפט, בדיוק איך ניסחנו את זה, אבל תתחתנו. א', כן, הקדוש הוא אוהב אתכם, יוביל אתכם לטוב, ת-ת-ת-ת-ת. אבל בסוף אחרי הכל הוספתי גם, וגם אם זה לא יצליח, מה כבר יקרה? תשובה, מה כבר יקרה? גירושין, אתה יודע מה זה גירושין? יש גם אלוהים בזמן גירושין. משפט לא פשוט, אבל יש. יש רשת ביטחון שגם גירושין, אתם תצמחו משם. שוב, לכתחילה אתה לא כמובן עושה פה עכשיו חישובים כאלה, וזה, אתה לא לחשוב על זה בכלל, ותתתת. אבל שיהיה באיזשהו מקום בראש, הקדוש ברוך הוא יהיה איתך תמיד. בסדר? אפילו, ברגעים שאדם צריך לחיילים וכו', הולכים לקראת משהו שדורש סיכון גדול, המבט האמוני, הופ, הצלחת לחתוך לנו את המצלמה בשנייה האחרונה, אבל בסדר, לא נורא. לא נורא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר, הכל טוב. ייצור, גם חיילים שנמצאים ממש במה שנקרא רגע לפני הקרב, צריך שיהיה להם בראש באיזשהו מקום, זה נקודה. אתם עושים את מה שאתם צריכים לעשות, ומה הכי גרוע שיכול להיות? שתיארגו, נכון? הקדוש ברוך הוא נמצא גם שם. אנחנו לא מתביישים להגיד את זה, מאתכם. אנחנו חיים בעולם מערבי חילוני, שמה, אתה רוצה להגיד שיש עולם הבא? כן. כן. פשוט כן. אני בכלל ממליץ להכניס את זה לשיח בעולם שלנו. אנחנו, שוב, אנחנו תחת איזה כפייה תרבותית חילונית, שאסור להגיד את המילים גן עדן, גיהנום, עולם הבא, זה כאילו מיסטיקה, ולא, אנחנו תורת חיים, נכון? בפעם מלבישים כזה כאילו הרב קוק, אנחנו תורת חיים, אנחנו רק מה שקורה פה, ובוא נסביר לך איך בזה שאתה משרת בצבא, אתה בעצם הופך את עצמך לאישיות יותר טובה, ואתה מרוויח מזה דברים בעולם הזה. נכון, נכון. ועם כל זה יש גם דבר שנקרא, שהקדוש ברוך הוא ייתן לך את שכרך בעולם הבא. הבנתם? אתם תעשו את מה שצריך לעשות, תלכו לקיים את המצווה הגדולה הזו, שהקדוש הוא רוצה ממכם, ומה כבר יכול להיות? במקרה הכי גרוע. תהרגו, ניפגש בגן עדן. וואלה. ראיתי כבר אנשים שאמרו את זה, ובאמת הלכו להיפגש בגן עדן. אנחנו ספציפית ניפגש איתם בגן עדן, מתי שנגיע זמננו. ראיתי אנשים לפני מותם, שידעו שהם הולכים למשהו. וגם אנשים כבר בגיל מסוים, שהיה לי מקרה, טועים להזכיר את השם, לא יודע אם זה רצוי למשפחתו. תמיד חכם גדול שהיה רב של קיבוץ, מסוים בארץ. אני לא הכרתי אותו בכלל בזה. הוא כתב בספרים בהלכה, משהו וזה וזה. ויצא לי, ממש באופן משונה, הייתי באיזה שבת באותו קיבוץ, שאותו רב, ידעתי שהוא חולה סרטן, מאוד מאוד בשלב מתקדם. שוב, לא ראיתי אותו בחיים שום דבר הזה. אבל הייתי שם, ואז, כאילו בסוף התפילה, ניגשתי רב היישוב וזה. אמרתי לו, הרב שלום, קוראים לי כך וכך, אני מלמד מכון מאיר, ורציתי להגיד שלום לרב. אני זוכר את זה, אמר לי במשפט הבא, אמר לי, אני יודע מי אתה? הוא אומר לי, אין לנו עכשיו זמן לדבר, ניפגש בגן עדן. יומיים אחרי זה הוא נפטר. זה היה המשפט. אני זוכר. אתה מה, למה? אולי כן אגיד את השם, לא יודע, כי זה... למעלתו, הרב אלישיב קנואל, הרב קיבוץ כפר עציון. זה ככה זה היה. ניפגש בגן עדן. זה היה המשפט. גדולי עולם, תבנים, תבני חכמים, זה הצורת עבודה שלהם. פותחים הקדוש ברוך הוא תמיד, בכל מצב, גם שרואים, גם שלא נזכה, גם שלא נראה. טוב, חברים יקרים, זה הפרק השלישי בסדרת שלוות הנפש, מידת הביטחון, שער הביטחון וחוויית הלבבות. נמשיך בעזרת השם בפרק הבא.